בשעה טובה הגענו לפרק ד', נכון? פחות או יותר. כן, אני אתקדם. אם כן, פרק ג', עסקנו בהפרדה בין האידאות, מצב הירידה והפירוד בין האידאות, והתוצאה של הפירוד הזה הוא כמובן גלות. גלות זה בעצם הביטוי היותר חריף, חמור, להפרדה בין האידאה האלוהית ללאומית. מדוע? כי אי אפשר לגלות לאומי, אין עם. מקסימום קהילה, משפחה, אבל לא עם. אין עם עם מדינה שמנהל מערכת חיים חברתית לאומית. אז זה הפרק הזה, שהוא בעצם הביטוי לפירוד בין האידאות. אולי רק עוד משפט קצר, יש גמרא מסכת חגיגה, שהיא גמרא מאוד עקרונית, הגמרא אומרת כמה מילים קצרות, גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. דהיינו, מהו הביטול תורה יותר גדול? לא ביטול תורה במובן של שעות לימוד, הספק לימוד, עומק לימוד תורה, אלא ביטול תורה במובן היותר עמוק של הדברים, שהתורה היא אמורה להופיע בכל מערכת החיים, בקודש, בחול, בכלל ובפרט. אז הגלות היא הביטול תורה הגדול ביותר. מדוע? כי שני העקרונות, שתי האידאות, שמכוחם אנחנו חיים ולמענם אנחנו חיים, האידאה האלוהית והלאומית, נפרדו. לא חיות ביחד. לכן הביטול תורה הגדול ביותר, במובן של אי הופעת השם במציאות, בהיסטוריה, בעולם, פיזי, בפועל. אי הופעת השם, בגלל הנתק בין האלוהי ללאומי, אין דת במדינה, אין אלוהות בחברה, כעם עם כל מערכת חיים לאומית, זה ביטול תורה. זה הביטול תורה הגדול ביותר. לכן כשחזקאל המשיל את הגלות לבית קברות, זאת לא הגזמה. זה בית קברות. אלא מה? שגם בבית הקברות יש ברוך השם, עצם אחת הנקראת עצם הלוז, שממנה תהיה תחיית המתים. אז הייתה איזושהי לחלוכית של חיים שנשמרה בתוכנו בגלות, וממנה קמנו לתחיית המתים בחזרה לארץ ישראל, לפי אחת הדעות בגמרא, על חזון העצמות היבשות כידוע. אז אם כן, אנחנו עכשיו הולכים לפגוש את המצב, שהוא ההפרדה בין האידאה האלוהית ללאומית, שהוא בעצם הביטול תורה, דהיינו אי הופעת השם בצורה הקיצונית ביותר, והמצב הזה נקרא גלות. כאשר שר רוח אלוהים מעל האומה, והפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, נתחייבה חובת גלות. חיי הציבור המקולקל עד היסוד מוכרחים היו להידכה, יחד עם צביונו הממשי ועם ההשרשות הרעות שישריש בלב יחידיו, ושמצאו את כלי מושחתם, מלשון השחתה, מוכנים לפניהם במשטריו. הגלות, תראו איך רב אומר ככה בשתי מילים, החורבן הפנימי זה המהות, והפיזור החיצוני זה הגילוי. הגלות, החורבן הפנימי והפיזור החיצוני, יקטן לרסיסים ותאבד עד היסוד את האידאה הלאומית החרבה, אשר זנתה מעל אלוהיה, אשר בהינתקה משורש חייה טמאה או טומאה ונתקלקלה מרוח הטומאה של הקולטורה האלילית וכל כשפיה. גאון ישראל ותפארתו נפלו משמיים ארץ. משפטים מאוד חשובים. כשעם ישראל בארץ ישראל לא גילה את האלוהי בלאומי וחשב שהלאומי יכול להופיע בלי אלוהי, דהיינו שהערך החברתי כעם ששואף לביטחון, כלכלה, חיי רווחה וכו', כל זה יכול לנבוע לא מהמקום של הקודש, אז ממילא כביכול אנחנו סילקנו את עצמנו מהקודש. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, בוא נבדוק האם הלאומיות יכולה להתקיים בלי מקור החיים שלה, כמו עובר שמחובר בחבל הטבור לאמא, והוא חז ושלום רוצה לנתק את עצמו מחבל הטבור, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בבקשה, תנתק את עצמך, בואו נראה אם תחיה. התוצאה אנחנו יודעים בצורה ברורה, התינוק הזה ימות, חז ושלום. אז פה יש איזה לחלוכית עדיין שחיה, שמכוחה אנחנו נקום מחדש בתחיית המתים, דיינו חזרה לארצנו וכו'. אבל כשאנחנו הפרדנו בין האלוהי ללאומי, כאשר שר רוח אלוהי מעל האומה, תודה רבה, בהפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, נתחייבה חובת גלות. מה זה נתחייבה? מה זה, עונש חיצוני? לא. אתם חושבים, עם ישראל חושב שאפשר לגלות לאומיות בלי אלוהיות? בבקשה. בואו, אתם מסלקים את האלוהיות, בואו נראה אם אפשר לגלות לאומיות בלי אלוהות. היות והאלוהות היא מקור החיים של הלאומיות, ואנחנו כביכול מתנתקים ממקור החיים, ממילא אין לאומיות, אין לאומיות, יש גלות. אם כן, מי יגלה את אותנו? אנחנו. אנחנו יגלנו את עצמנו. בזה שאנחנו כביכול אומרים אפשר להסתדר בלי אלוהות אפשר להסתדר בעולם לאומי, בממד לאומי, בלי אלוהי, אז הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה, בואו נראה אם תסתדרו. והרי אי אפשר להסתדר, כי כל מקור החיים הלאומי הוא אלוהי, לכן ממילא נתחייבנו חובת גלות. לא נתחייבנו מלשון שמישהו חייב אותנו מבחוץ, אלא אנחנו חייבים את זה לעצמנו כביכול, כלומר חייבים להוכיח לעצמנו שהלאומי הוא חייב לנבוע מהאלוקי. לכן כאשר שר רוח אלוהים מעל האומה, בהפרידה, איך שר רוח אלוהים? אנחנו הסרנו אותה. כמובן, הכל מבחוץ, לא לגמרי, חס ושלום. בהפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, ממילא נתחייבה חובת גלות. חיי הציבור המקולקל, דהיינו שהוא חי חיים לאומיים ופרטיים, בלי מקורם האלוהי, חיי הציבור המקולקל, עד היסוד, חיי הציבור המקולקל עד היסוד, כי אנחנו קשורים כאן ליסוד של הכל, למה שמניע את הכל האלוהי, מוכרחים היו להידקה. זה כמו שאמרנו, מי שזוכר כשלמדנו בהתחלה, זה כמו כשאתה רוכב על אופניים. אז יש שלב שבו אתה מגלגל את הפדל, נכון? ואחר כך גם אם אתה מרים את הרגליים, הפדלים עדיין ממשיכים להסתובב, ומקדמים את הגלגלים, והאופניים מתקדמות. אבל יגיע השלב שבו אתה כבר לא מסובב את הפדלים, שאופניים יעצרו. אז יש איזה, כמו שהרב קורא לזה שם, איזושהי, נקרא, המשכיות מכנית. יש איזושהי המשכיות לחיים לאומיים בלי אלוקות, אבל כבר הרגליים לא מניעות את הפדלים. והפדלים כבר לא מסתובבות מהר כמו לפני כן. אם כן, הגלגלים גם לא מתקדמים כל כך הרבה. ובסוף אופניים יעצרו. זה מה שקורה. לכן חיי הציבור המקולקל עד היסוד, עד היסוד, כי האלוקי שהוא היסוד כביכול חסר, וחושבנו שאפשר להסתדר עם הלאומי בלבד, מוכרחים היו להידכה. מוכרחים, מה זה מוכרחים? זה לא שקרה בחורי ניש אותנו. זה הכרחי, זה כמו תינוק, בלי חבל התעבור. זה פשוט עובדה. מוכרחים היו להידכה, יחד עם צביונו הממשי, כלומר גם עם הצדדים המעשיים של ניהול חברה, פוליטיקה, כלכלה, ביטחון, רווחה, תעשייה, מדע, בלי שם השם, זה הצד הממשי של הדברים, ועם ההשרשות הרעות שישריש בלב יחידה. ויש גם שורשים יותר פנימיים, יותר רוחניים, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית. כל הקלקול הזה של ההפרדה של האלוהים הלאומי, יצר גם תוצאות מעשיות מקולקלות, למשל שבוועדת הכנסת, סתם לדוגמה, בהחלטה כלכלית לא שואלים מדע התורה. שבהחלטת הכנסת, בעניין רפואי, לא שואלים מדע התורה. אולי כן שואלים, אולי לא, נגיד שלא. שבהחלטה בכנסת, בעניין ביטחוני, לא שואלים מדע התורה. זה לא שדעת תורה מבינה בביטחון, אבל דעת תורה יש לה את הקריטריונים הערכיים, האלוקיים, המוחלטים, שתורגמו אחר כך לכלים ביטחוניים או כלכליים או בריאותיים וכדומה. לכן מצד האמת היה צריך להיות בכנסת ודאי, מועצת גדולי ישראל. זה המצב הנורמלי. לפני שמלך היה יוצא למלחמה, היה שואל את הנביא. מה הקדוש ברוך הוא אומר? מלך לא יוצא למלחמת מצווה לבד. היה אורים ותומים. לא בגלל איזה קפריזה שלך או איזה רעיון שלך, או אפילו איזושהי אידאה לאומית, אתה יוצא למלחמה. מה זאת אומרת? מה דעת השם פה? מה דעת תורה פה? רק שנייה אחת. לכן היו תוצאות ממשיות מקולקלות, כתוצאה מהנתק בין האלוהי ללאומי, וגם היו כאן מידות ותכונות וערכים וחשיבה, ועם ההשרשות הרעות, שזה הרבה יותר מהציוון הממשי שהוא יותר הביטוי המעשי, אלא כאן יש דברים יותר עמוקים, השרשות רעות שישריש בלב יחידיו, ושמצאו את כלי משחתם, מלשון השחתה, מוכנים לפניהם במשטריו. כן, בבקשה, נו. אנחנו מדברים באופן עקרוני, מה זה גלות? מה זה גלות? אני זוכר, כשאני פעם ראשונה למדתי בישיבה, שאת המחלוקת בגמרא מסכת סנהדרין, לגבי חזון העצמות היבשות, שיש בגמרא כמה דעות מה בדיוק יחזקאל ראה שם, ויש דעת רבי יהודה, שרבי יהודה אומר באמת משל היה, כל זה משל, כל חזון העצמות היבשות זה לא היה באמת, זה משל, זה משל לעם ישראל שמפוזר ומפורק וחז ושלום מושמד בגלות, והעצמות יבשות ומפוזרות מאוד על פני האדמה. וכשיחזקאל הנביא שואל את תכן העצמות האלה, הכוונה האם יש אפשרות שוב פעם ללכד את גוף האומה ואחר כך את רוח האומה לארץ ישראל, לבניין ירושלים, לבניין המקדש. כשהקדוש ברוך הוא שואל את יחזקאל את השאלה הזאת, אז המבט האנושי אומר, מה פתאום? מת, יבש, מפוזר, מפורד, קלה. אומר יחזקאל הקדוש ברוך הוא, אתה ידעת, אתה שואל אותי, תכן העצמות האלה? ואומר אלוהים, אתה ידעת? מה אתה שואל אותי? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תכן העצמות האלה. אז אני זוכר, כשאני שמעתי בישיבה פעם ראשונה, את הדעה הזאת של רבי יהודה, המופיע במסכת סנהדרין, שחזון העצמות היבשות, זה בעצם דוגמה לתחייה שלנו מהגלות, והגלות היא בעצם בית כברות, זה נשמע לי מוגזם. הגלות זה בית כברות? תשאל חס ושלום, שלא, אני מקווה שאני טועה. חלום של לא מעט ישראלים, יהודים. תגיד, מה אתה מאחל לעצמך לקראת השנה הבאה? לחיות כמו באמריקה, כמשל. חופש דעות, חופש אפשרויות, חיי כלכלה מרווחים, דיסלילנד, בומבילנד וכו'. זה נורא. הגלות זה בית כברות. אני לא הייתי ברוך השם בגלות, ולא מתכנן, ברוך השם. אבל נראה לי שאדם עם אישיות בריאה, אישיות רוחנית, תורנית בריאה, כשהוא מגיע לחוץ לארץ, כמו שרב כותב בספר אורות, אוויר, תומת ארץ העמים, משפיעה על הפיזית. אני מכיר אנשים כאלה שכשמגיעים לחוץ לארץ, הם נהיים חולים פיזית. כמו שרב כותב, הנה כתב, בדיוק פתחתי, באורות ארץ ישראל. זה גם בפסקה ד' וגם בפסקה ה' וגם בפסקה ו'. נגיד פסקה ה', רב מדבר על הדמיון. דמיון הכוונה הנבואה, לא רק הנבואה, בכלל הופעת התורה. אז תראו בעמוד י' א', שורה שלישית. והדמיון אשר בארץ העמים, אחור הוא, מעורב במחשקים, בצללי טומאה וזיהום. לא יוכל להתנסה למרומי קודש. תראו פסקה ו', איזה משפטים. כל מה שקשה, שורה שישית בערך מלמעלה, שישית שישית מלמעלה, כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח הטומאה של אדמה טמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. לחסד עליון, אשר לא יעזוב, יעזב ממנו מי שזכה להסתופף בצלצח של ארץ חיים, גם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו. הזרות שמרגישים בחוץ לארץ, הרי היא מקשרת יותר את כל חשק הרוח הפנימי לארץ ישראל וקדושתה. אז קודם כל, אין לנו מה לחפש בחוץ לארץ, חוץ מלעשות דברים טובים למען קידוש השם ועליית יהודים וכו'. בסדר. אז אם מזדמן אדם שהוא צריך לצאת לחוץ לארץ כדי לטפל בכמה עניינים לקידום תהליך גאולה, אז באופן טבעי הוא אמור להרגיש ככה. הוא אמור להרגיש רוח טומאה, אדמה טמאה, קשה לו לסבול את האוויר. אבל אם כשהוא נוסע לחוץ לארץ, הוא יורד מהמטוס, איזה יופי! ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. איזה טיול מחכה לי עכשיו. וואו, איזה כיף. תודה רבה לך, השם, שזימנת אותי לדרום אמריקה. איך זה יכול להיות? זה מראה שהקישור לארץ ישראל בצורה הפנימית של הדברים הוא חסר. אם לא הייתי מכיר אנשים שמרגישים ככה כשהם מגיעים לחוץ לארץ, אז לא הייתי מדבר, זה קורה, יש ככה, יש. אני לא רוצה להיכנס לסוגיית אומן, כי יש לי הרבה מה להגיד וזה ייקח את כל השורה הזאת. אבל נצא עכשיו מכל החשבון, כן לנסוע, לא לנסוע וכו'. נעזוב את כל החשבון הזה. גם למנדה אמר שהוא נוסע. כשהוא נוחת באותה ארץ טמאה, נקראת אוקראינה, לפחות שירגיש באופן בסיסי, באופן פשוט, את הטומאה, את הזוהמה, לא רק של השואה, טומאת ארץ העמים. נא לזכור שאין שם לחוץ לארץ, אין שם עצמי לחוץ לארץ, חוץ לארץ, חיצונית לארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ ישראל, ישר אל, היושר האלוקי מתגלה פה. חוץ לארץ, אין שם לחוץ לארץ, חיצוני לארץ ישראל. אז אדם היה במקום עם שם, הולך למקום בלי שם. אדם היה בפנים, הולך לחוץ. אדם קיבל כוס מים קרים, מבקש כוס מים מהשלולית בחוץ. זה נשמע הגיוני? איזה קיצוני האדם הזה שיושב פה עכשיו. וואי וואי וואי. פרימיטיבי, לא מבין כלום. חי לפני 2,000 שנה באיזה עולם של ימי ביניים, או לפני ימי הביניים. זאת האמת. זו האמת. אין בלתה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בארץ ישראל הוא מופיע, עיני השם לא יחבא. הוא מופיע. בחוץ לארץ, כמו שכתוב בספרים הפנימיים, הוא מופיע דרך שליחים. שרים, מזלות, מלאכים, נקרא לזה שנקרא לזה. ולכן יש חציצה, ויש לכל אומה בכל ארץ שר שלה. והשר הזה יש לו את האג'נדה שלו, כמו שקוראים לזה היום. אם כן, הוא מפריע להופעת האלוהי, הטהור הנקי המופיע בארץ ישראל. אז איך אדם יכול לעזוב השפעת אלוקות כל כך נקייה, ולחפש באמת מים מהשלולית? אם מישהו פה היה מוכן לוותר על כוס מים כל כך נחמדה כזו, תמורת מים מהשלולית, אני מוכן להשתכנע. וזה בתנאי שהוא ישתה את זה כמובן, כן? ולא אכפת לי אם אני נשמע פרימיטיבי, מיושן, לא מודרני, לא מבין, ולא מעניין. זאת האמת. זאת האמת. מי שזה חי אצלו ובהיר לו ופשוט לו, הוא אדם בריא. מישהו יש לו תחושיות על זה ויש לו סימני שאלה על זה, כמו שכאן הרב כותב. הוא לא מרגיש את זה עד הסוף, אז יש לו בעיה. כן, מוטי, בבקשה.
זה חוזק שהשם מחשב שזה תחושה ששאר את האנשים שהם דתיים,
שזה קורה. ודאי,
שמרגישים
לא רק לפולין.
איך לחזור לארץ, איך זה לחזור לארץ, זה משהו אחר לגמרי. כל הנופים שראיתי, כל הזה, ותחושה של כל מיני תחושות, זה לא טבע, זה לא הטבע שלי. אנשים מכל האיכות חיים, יש משהו מזויח, יש משהו לא אמיתי, יש משהו לא נכון.
ריק. אנחנו לא מזלזלים באומות העולם ובחוץ לארץ. יש לאומות העולם ולחוץ לארץ תפקיד חשוב, אבל ביחס למהות זה חיצוני. זה כמו להבדיל אלף הבדלות, זה כמו הכל מעלין לירושלים, הכל מעלין מחוץ לארץ ארץ ישראל, הכל מעלין לירושלים. ברוך השם יש אנשים שזוכרים שכשהם מגיעים לירושלים מתל אביב לדוגמה, בלי לזלזל בכבודה של תל אביב, אז הלב, המוח נפתח, הכל נפתח. וכשהם מגיעים לעיר העתיקה ולאזור הר הבית, יש אנשים שכשהם מגיעים להר הבית, לכותל, עוד איזה קיר בין 400, 500, 1000, 2000 שנה, בסדר, מה זה שונה מהקיר הזה? טוב, נדחוף איזה פתק כדי שלא יגידו שאני לא נורמלי. כן, אתה רוצה להגיד משהו על זה?
אני רוצה לשאול.
לשאול, בבקשה.
הרב, אז לא צריך להרגיש, בשביל להרגיש את התאומה בחול, לא צריך להרגיש את הקדושה בארץ ישראל? זאת אומרת, בעניין שהוא לא מרגיש את ארץ ישראל. האם הוא מרגיש את התאומה בחול?
תראה, יש ביטוי כזה בחז"ל, אין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו חיים בתוך מסגרת חיים שהיא נראית לנו טבעית. לכן אנחנו לא מתרשמים מהמסגרת הזאת. זה נראה לנו נורמלי. זה נורמלי שיש לנו הורים? בדור של השואה זה לא היה נורמלי שיש לך הורים. זה נורמלי שההורים יהיו בחתונות שלך? בדור של השואה זה לא היה. זה נורמלי שאתה הולך ברחוב ואתה לא מפחד להרגיש, לחשוב, לדבר, לומר, אני יהודי? בחוץ לארץ גם היום, בחלק מהמקומות זה לא ככה.
אז אולי צריך לצאת מה...
אז זה שאנחנו לא מרגישים את הנס הזה, לא מכירים בנס הזה, זה כי זה נראה לנו טבעי.
התרגלנו לזה, אז...
לך דבר עם יהודים שחיו לפני מלחמת ששת הימים בירושלים וראו את הר הבית מהגבול שם, איך זה נקרא? פינת ג'נרלי. שעמדו מלמעלה וראו את אבן של החומה. הם מרגישים ביום ירושלים, יום ירושלים. וכל השנה יום ירושלים. אנחנו גדלנו למציאות הזאת. זה נורמלי שיש לנו עיר עתיקה, זה נורמלי שיש לנו כותל, בעזרת השם נורמלי בקרוב בית מקדש. זה נורמלי. אבל מי שיסתכל על העיר עתיקה מרחוק, ופתאום אפשר לגשת, אפשר להגיע. אפשר לגעת. כל החלומות, 2000 שנה, הנה, עכשיו זה, אני פה, בפועל. דבר עם האנשים האלה. צריך לשמוע את האנשים האלה ביום ירושלים. כי אנחנו, אין בעל הנס מכיר בניסו.
הרב, כמו הדוגמה שנתת על האדם הזה, לא זוכרים לי, שהיה גר, שהיה מהחלון שלו, ראה את הר הבית. אז זה נהיה אצלו רגיל.
נכון.
אז הוא צריך לצאת משם, לא לגור שם איזשהו...
יכול להיות. אני אספר לך סיפור. אתה צודק, אני אספר לך סיפור. יש לי קרובי משפחה מאוד קרובים בעיר העתיקה. אחת הבעיות, לא עליהם חס ושלום, עקרונית, אחת הבעיות של מי שגר בעיר העתיקה, מה שנקרא ברובע היהודי או ברבעים אחרים, זה שהכותל יכול להפך לשטיבל. הכותל זה למי שקם מאוחר, ב-9:30 בבוקר, יש לו מניין. שטיבל, הכותל, שטיבל. איך אגב, לפי זה יוצא. שיכול מאוד להיות שאדם שגר בעיר העתיקה, למשל, ברוב היהודי או משהו כזה, לא צריך להתפלל כל יום הכותל. לא אמרנו פעם בשנה, אבל אם זה מקהה אצלו את היחס אל הקודש, את מדרגת הקודש, את עילוי הקודש, אז המרחק ייצור קרבה. נכון? זה מדהים לראות לפעמים אנשים שיש להם את העוז לזהות את זה, ולהתרחק קצת מהקודש שהוקה אצלם, כדי להתקרב אל הקודש מחדש. נכון?
אז אולי להתרחק קצת מארץ ישראל כדי להרגיש את
זה? התרחקנו 2,000 שנה, זה מספיק. הקדוש ברוך הוא קבע כמה זמן צריך להתרחק. הקדוש ברוך הוא אמר 2,000 שנה, מספיק. איך אנחנו יודעים שהוא אמר? פשוט, אנחנו פה, זהו. הוא הצליח אותנו להגיע לכאן. אחרי 2,000 שנה? מה שלא הצלחנו 2,000 שנה? אחרי 2,000 שנה כן הצלחנו. הוא הביא אותנו על כוחנו לירושלים, לא תכננו בכלל. תכננו ללחם בדרום, ממצרים, איימנו על הירדנים שלא ייכנסו למלחמה, כי אם הם ייכנסו, פחדנו פחד מוות. מה יהיה פה? והנה הקדוש ברוך הוא דחף אותנו על כוחנו לירושלים. אני מזכיר לעצמנו, יום ירושלים, כידוע על פי הספירה, ספירת העומר, על פי המקובלים, חסד שבמלכות. 43 ימים לעומר, חסד שבמלכות. התחלת מלכות ישראל, אבל זה בא בחסד. הקדוש ברוך הוא דחף אותנו בעל כוחנו, בכוח, חסד. לא תלוי בנו, לא לפי הכנתנו, לא לפי מדרגתנו. פתאום מצאנו את עצמנו בירושלים, יהודה ושומרון. פתאום. דרך אגב, זה אולי גם מסביר איך יכול להיות שלא כתפנו את הפירות של הניצחון. היינו עמומים מזה שלא הושמדנו והובסנו. הרי הייתה בדיחה שחורה, מי האחרון שחבא את האור בנמל תעופה בן גוריון. הכינו 30,000 קברים בגנים ציבוריים לחללי המלחמה. מי אמר 80,000? איפה ראית את זה? אני יודע 30,000. עזר המנחם. 80,000? אני אשמח לראות הוכחה. שמעתי סיפור מזעזע שאני מקווה שהוא לא נכון. אני מקווה מאוד שהוא לא נכון. עדיין ברוך השם לא הצלחתי לאמץ את הסיפור הזה. שחברי כנסת, אולי אפילו שרים בממשלת ישראל לפני מלחמת ששת הימים, התחילו לקנות דירות באירופה לשארית הפליטה שתצליח לשרוד אחרי המלחמה. יש לך הוכחה לזה, ידידיה? הוכחה? תביא לי הוכחה. רק שתבינו, אם הסיפור הזה הוא אמת, ואפילו אם הוא לא אמת...
אני אדם עצמו אמר לי,
איזה אדם אמר לך? בטח, ידידיה, אדם כמוך, יש לך זיכרון גדול. אם אתה, עכשיו ידידיה, אם אתה... אני באמת מבקש ממך, אם אתה מכיר אדם ספציפי, שיודע את זה מכלי ראשון, שחברי כנסת, כדי להציל את שארית הפליטה של עם ישראל, חס ושלום, לא היה ולא יהיה, קנו דירות בחוץ לארץ כדי להציל את מי שישרוד כאן אחרי המלחמה, אני אשמח שתגיד לי. אני רוצה שתגיד לי, תן לי טלפון של האדם הזה, אני רוצה לדבר איתו.
אבל הוא כבר בין העולמים.
הוא בין העולמים, טוב. אז משהו כתוב.
אני אגיד לך גם למה, אני פעוד היום בגיל 30, 42 שנה,
כבר עברו את זה כבר 77. לא, אבל יש לך איזה מסמך, משהו?
אני יודע, אישית את האדם הזה, דיבאתי.
מה הוא אמר לך? מה האדם הזה אמר לך? מי הוא היה? הוא היה בכנסת או אדם רגיל? חבר כנסת.
היה חבר כנסת וגם יושב-ראש ועדה.
מה הוא אמר לך?
אבל לא כדי להגיד מילה במילה.
לא, בגדול, במילים שלך, מה הוא אמר לך?
בגדול אמר שזה הייתה תמונה, קנו דירות בחוץ לארץ כדי חס ושלום, יקרו פה משהו בארץ, יעבירו את המשאבים משם. חד משמעי.
נו רבותיי, כדי להבין, אז אנחנו הולכים בירושלים עם הדגלים, בריקוד גלים, רואים איזה בסה, איזה חום, השוטרים חוסמים פה את הכבישים. בן אדם חסד שבמלכות, תגיד תודה. התרגלנו. אני גם לא זכיתי להיות לפני המלחמה בעולם הזה, מה אני אעשה? אבל זה הסיפורים ששמענו. רצית להגיד משהו, בבקשה. אני לא יודע למה אתה מתכוון. אם אתה מתכוון למה שמעט, לא מעט אנשים מתכוונים, אז התשובה היא לא. שמירת תורה ומצוות זה לא אידאה אלוהית, זה יותר מזה.
שאלה,
מדבר על האידאה הלאומית שהיא כיבוש ארץ ישראל, והאידאה האלוהית היא שמירת תורה ומצוות.
לא, האידאה הלאומית.
וכיבוש ארץ ישראל היא יונק מתוך שמירת תורה ומצוות.
האידאה הלאומית.
ואז יוצא כאילו שמי שחי בארץ ישראל ואינו מקיים תורה ומצוות, מבחינת, כמו שהרב כותב, כאילו עדיין הוא עצמו נמצא בגלות.
המשפט האחרון שאמרת הוא נכון, כלומר, אם אדם מישראל או כלל ישראל, חס ושלום, לא מגלים את האידאה האלוהית בתוך הלאומית, אז המנטליות, התפיסה המחשבתית, התרבות במרכאות, היא תרבות גלותית. כמו שאמר מי שאמר, יותר קל להוציא את היהודים מהגלות, גיאוגרפית, מאשר להוציא את הגלות מהיהודים. אז באמת אנחנו עדיין לא הוצאנו את הגלות מתוכנו, למרות שאנחנו בארצנו. זה אתה צודק, אבל האידאה... האידאה האלוהית זה לא רק תורה ומצוות. האידאה הלאומית זה לא רק כיבוש ארץ ישראל. האידאה הלאומית זה ניהול מערכת חיים לאומית בארץ ישראל לכל הצדדים שלה. כמו שאנחנו כל הזמן, פוליטיקה וצבא וכלכלה ותעשייה ומדע ותקשורת, הכל. זה נקרא אידאה לאומית, ניהול מערכת חיים של עם. האידאה האלוהית, הכוונה שהקודש ינפח את החיים בכל המערכת הזאת. תהיה לנו פוליטיקה קדושה, צבא קדוש, ולא רק ישיבות ובתי מדרשות ובתי כנסיות ומקוואות ותלמודי תורה. כל זה חשוב, אבל זה לא יישאר יש תלמודי תורה ויש פוליטיקה, יש מקווה שזה קדוש וטהור מתאר את האדם, ויש תקשורת שזה תינופת. לא, זה לא הפרדת רשויות. למה אתה מחייך אביחי? כי אתה זוכר, כי אתה זוכר את העורבים והיונים, אני יודע, אני שמתי לב. טוב, אני אקרא מה כתוב פה. שאתה בוכל שלך רפואה שלמה לרב לייכל, בעזרת השם. אני אקרא מה שכתוב פה, למרות שכדאי לבדוק את הדברים, אבל אני מאמין למה שכתוב פה, אני אקרא. כאשר אנו נזכרים באותם חסדים אלוקיים גדולים, שנעשו לעם ישראל באותם ימים של מלחמת ששת הימים, אנו מתמלאים בשמחה וברוממות רוח גדולה. באותם ימים, כאשר המדינה שלנו הייתה קטנה וצרה, קמו עלינו שבע מדינות ערב, כידוע. צבאות גדולים ועצומים, שכל כוונתם הייתה אחת ויחידה. הם אמרו את זה ועשו את זה. רצו לעשות את זה, התחילו לעשות את זה. להשמידנו ולא להשאיר מאיתנו שריד ופליט. הערבים באותם ימים לא דיברו על שלום, היה ברור שמבחינתם השלום היחיד ייכון רק כאשר מדינת ישראל תימחק מעל המפה חס ושלום. מצבו של עם ישראל לפני המלחמה היה מבעיל. צפו למספר עצום של הרוגים. אני זוכר שקידשו בית קברות ל-80 אלף איש. טוב, אני זוכר 30? מה אני אעשה? אולי אני טועה. זו הייתה ההשערה המינימלית למספר העבדות הצפוי. המדינה הייתה במשבר רוחני גדול, והציבור הישראלי שרו פחד וחרדה גדולים, שמה באמת לא יישאר מאיתנו שריד ופליט. מצב הרוח היה כה נורא, עד כדי כך שהייתה רווחת בציבור הבדיחה, האחרון שיוצא מנמל התעופה בן גוריון, לאחר שכולם יברחו מהארץ, שיחבא את האורות. המצב היה קשה, האווירה הייתה קשה, אווירה של פחד ובעלה. והנה, ואז בחסדי השם, בעצה בתושיעה בגבורה, תוך זמן קצר מאוד הצליח צה"ל להשמיד את כל חילות מדינות ערב, ניסי ניסים. וזכינו לשחרר ולכבוש חלקים גדולים של ארץ ישראל מהגולן ועד סיני. גולן, סיני, ירושלים, ישע וכו'. חבלי ארץ שלא הכרנו. דרך אגב, אומרים, מי שחי באותם ימים אחרי המלחמה, שהייתה אווירה בארץ, המשיח פה, זהו. המשיח זינה של כמה שעות. רק להבין, טדי קולק, שהיה אז ראש עירת ירושלים, אם אני לא טועה, נכון ידידיה? כן. נתן הוראה, הרי הכותל המערבי היה צר כידוע לפי התמונות, נכון? הייתה איזה מין רחבה מאוד צרה. מה? 3 מטר. אולי פחות. 3 מטרים, אני חושב פחות. עכשיו אולי 2 מטר. רואים את זה בתמונות, בתערוכה למטה שרב אטינגר, אם היא קיימת, רואים אותה, את התמונה הזאת וכולי. תמונה מפורסמת. אחרי המלחמה, טדי קולק נתן הוראה, ובכל הרחבה של הכותל הייתה שכונה ערבית צפופה, שהבתים היו על הכותל לצד הצפוני שלו. טדי קולק נתן הוראה, תוך שעות החריבו שם את כל השכונה הערבית ופתחו את הרחבה כמו שאנחנו מכירים אותה היום. איזה גבורה, איזה רוממות רוח. תחשבו, טדי קולק, לא יאומן כי סופר. איזה אווירה הייתה אז במדינה. ערבים ברחו, פחדו פחד מוות, ניסי ניסים. כל זה כדי להכשיר את הרחבה לכל מי שיגיע פעם ראשונה לכותל בחג השבועות, שהוא שבוע אחרי מלחמת ששת הימים. מה?
אני זוכר את זה פשוט כ...
בכבוד.
זה היה בחג שבועות, אני פשוט זוכר את זה כזיכרון ילדות מזה, אחרי תפילת שחרית, נגרת כזאת של אנשים מכל ירושלים לכיוון הכותל המערבי, אני זוכר שהיום בשביקה צה"ל, היה שם מבנה של איזשהו מבנה ענק ישן, גם שם מלון פינת דם, כל
השכונה.
של פעם בחיים זה לא דבר כזה.
מדהים. אני רוצה אבל רק להתעכב על זה שטדי קולק נתן הוראה כזאת. אני לא רוצה, אני לא רוצה לקטרג על המתים, אבל כשגיסי השם יקום דמו נרצח, חנן נתן להשם יקום דמו, והוא נרצח בעיר העתיקה ליד עטרת כהנים, וטדי קולק בא לנחם אבלים, אז המשפט שהיה לו להגיד בניחום אבלים זה למה הוא הסתובב שם. רק להבין איזה הערה משמיים הייתה אחרי מלחמת ששת הימים. אין שמאל, אין ימין. למחוק שכונה ערבית שלמה בירושלים סמוך להר הבית, הרי זה לא נתפס הדבר הזה. ובכמה ימים נגמר הסיפור. כמו שאתה אומר, הטרקטורים עוד היו בשבועות, רואים בתמונות. זה מדהים, זה היה הנס, החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא השפיע עלינו, חסד שבמלכות. לא רק הניצחון, החסד גם לקחת החלטות נכונות מיד אחרי המלחמה, לצערנו הרב, לא ידענו לאכול עד הסוף את הפירות של המלחמה הזאת, אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את עמו, חזון למועד בעזרת השם בקרוב. בכל אופן, אם כן, בואו נחזור אלינו. הנה, התלבטנו על ירושלים ומהלך האידאות, הכל מתחבר בסוף. הגלות, החורבן הפנימי והפיזור החיצוני. החורבן הפנימי, כמו שאמרנו, גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. החורבן הפנימי של הפירוד בין האידאות האלוהיות, האלוהית והלאומית. דת במדינה, דת בפוליטיקה. קודש בטבע של עם. זה החורבן הפנימי של הגלות. אין קודש בעם ברמת חיי הטבע שלו. כעם. אז הגלות, מקף, א', החורבן הפנימי, זה ביטול תורה גדול, בית קברות. והביטוי המעשי של החורבן הפנימי הזה, והפיזור החיצוני. אנחנו מפוזרים ומפורדים. אז הגלות, החורבן הפנימי והפיזור החיצוני, יקטל לרסיסים ותאבד עד היסוד את האידאה הלאומית החרבה. אותה האידאה הלאומית שחשבה שיכולה להתנתק מהאידאה האלוהית, והרי כשהיא התנתקה ממקור החיים שלה, ממילא אין לה קיום, ממילא גלות, יצאנו לגלות, הנה אתה רואה שהאידאה הלאומית הזאת התפרקה לגמרי בגלות. זה גילה לנו שאין אפשרות לגלות אידאה לאומית בלי מקורה האלוהי. נו, אז איך אתה מסביר לעצמך שאלפיים שנה אנחנו סבלנו אלפיים שנה בגלות את הנתק הזה, וחזרנו לארץ ישראל ואנחנו עדיין חושבים שאפשר לנהל פוליטיקה בלי תורה? עדיין חושבים שאפשר להקים מדינה בלי שם השם? אז נראה את זה בהמשך. איך זה יכול להיות? הרי לא למדנו מהניסיון. לא למדנו מה קרה כשעזבנו את השם באבון אבותינו, גלינו מארצנו. לא למדנו, והם עשו ארץ חמדה. לא למדנו. אז נראה בהמשך. רק נסיים את המשפט הזה. הגלות, החורבן הפנימי והפיזור החיצוני, יקטל לרסיסים, ותאבד עד היסוד את האידאה הלאומית החרבה, אשר זנתה מעל אלוהיה, אשר בהינתקה משורש חייה, תומעה או תמעה, כי התנתקה מהצד הקדוש הפנימי שמחיה אותה, נהייתה תמאה ונתקלקלה מרוח התומעה של הקולטורה, התרבות האלילית וכל כשפיה. ואז נפוצנו לגלות, וממילא התערבנו בגויים, בדעותיהם, במעשיהם, התבלבלות והתבוללות להבדיל וכו'. גאון ישראל ותפארתו נפלו משמיים ארץ. אני מזכיר לעצמנו שהרב בתחילת אורות התורה, כשהוא מדבר בפרק על תורה שבכתב תורה שבעל פה, אז שם הוא מסביר שיש לזה השלכות, לעיקרון הזה יש השלכות לכל הצדדים. בארץ ישראל תורה שבכתב תורה שבעל פה חיה ביחד. תורה שבעל פה זה התורה שבאה מעם ישראל. כדי שתורה תצא מעם ישראל לתורה שלמה, עם ישראל צריך לשבת בארצו. סנהדרין, מקדש, מלכות וכו'. כשעם ישראל גולה, תורה שבעל פה כביכול חס ושלום לא יכולה לצאת אל הפועל. אז תורה שבעל פה חסרה בחוץ לארץ. כשחוזרים לארצנו, תורה שבעל פה שוב מתאחדת עם תורה שבכתב. שם אורות התורה הרב מעמיק בזה קצת. אבל אומר הרב, למרות שכלפי חוץ זה מה שהיה, כן בנימין? זה דיברנו. שחיי הציבור, שהם לא, האידאה הלאומית, שלא ינקה מהאידאה האלוקית, עד היסוד, כן, עד היסוד, מוכרחים היו להתעכם. מה זה מוכרחים? זה לא שקל בכל יניש אותנו מבחוץ. אנחנו יניש את עצמו מבפנים, זה כמו אותו תינוק, אותו עובר, שהוא מנתק את עצמו מחבל הטבור, אז הוא יניש את עצמו, זה לא שקל בכל יניש אותו. עוד לא הגענו. הפרק הבא זה בית ראשון, בית שני, הידיעה הדתית וכו'. כאן הרב מדבר עדיין עקרונות. הייתי אומר, הכותרת של הפרק הזה, גלו ישראל, ביטול תורה. להבין את זה, להבין את זה עד הסוף, חזק, חריף, חד משמעי וכו'. אז אם ככה המצב הוא נורא בגלות, אבל האידאה האלוהית והאידאה הלאומית הישראלית אינן כל כך מתאימות זו לזו. זאת אומרת, נכון שכלפי חוץ, חס ושלום, נוצרה אותה ההפרדה הזו, אבל באמת, בשורש, גוי אחד בארץ, אנחנו מחברים אלוהי ולאומי. לכן, אבל האידאה האלוהית והאידאה הלאומית הישראלית אינן כל כך מתאימות זו לזו, עד שבכל אחת מהן מונח תמיד גם כוח שורשיה של השנייה, איזה יופי. בתוך האידאה האלוהית, בגניזה, גנוזה האידאה הלאומית. ובתוך האידאה הלאומית, בגניזה, גנוזה האידאה האלוהית. זה דבר אחד בישראל. איך הרב כותב בממרי הראייה? אנחנו עם ששונא את הפירוד. אנחנו עם ששייך לאחדות. אין אצלנו פירוד. במאמר האחדות והשניות. הרב אומר את זה. שהפירוד הזה הוא שנוא עלינו. הוא שנוא עלינו כי זה לא אנחנו. אז גם במצבים המעשיים שכביכול יש כאן הפרדה, באמת יש כאן חיבור. הנה אני קורא. ועם ישראל גוי, עמוד 234, מאמרי ראייה באמצע העמוד. ועם ישראל גוי אחד בארץ, שהשניות שנואה לו, השניות הכוונה השוני בין שני דברים שונים, בין שניים, שהשניות שנואה לו על פי שורש נשמתו, מרגיש כי ההפרדה בין החומריות ובין הרוחניות, ובהקשר הזה בין הלאומיות לבין האלוהיות, מסבה לו צער גדול ועמוק, והוא מבקש לו דרך לשוב אל האחדות. כלומר, האידאה הלאומית היא גנוזה בעל כורחנו, במהותנו, זה אנחנו, באלוהי. והאידאה האלוהית גנוזה בעל כורחנו בצד הלאומי. לכן, למרות שכלפי חוץ נראית הפרדה, אבל יש עצם הלוז שמחברת את הכל, שמנה תהיה תפילת המתים של הכל. אבל האידאה האלוהית והאידאה הלאומית הישראלית הן כל כך מתאימות זו לזו, עד שבכל אחת מהן מונח תמיד גם כוח שורשיה של השנייה. האידאה הלאומית, בכל אופן, מכל מצב, נושאתי בתוך תוכה את האידאה האלוהית. והאחרונה, האידאה האלוהית, לא תוכל להיכחד מהשפעתה על אותה אומה, עם ישראל, שהיא מקום מנוחתה של האידאה האלוהית על המרחב ההיסטורי הכללי. על כן תחיה באיזו צורה גם את הרגש הלאומי, אפילו במצב היותר ירוד וכאה. מי שזוכר שלמדנו בתחילת מהלך האידאות, אז אמרנו שאצל הגויים הלאומיות היא רגש. כמו שאמרנו בצורה פשוטה, רק נזכיר משהו לפחות, כשאדם חי במקום מסוים, אז הוא מתחיל להרגיש כלפיו משהו. אז אצל הגויים הרגש זה תוצאה של החיים. אדם גדל במקום מסוים, במשך שנים, בפרט בתקופת הילדות, יש לו איזו זיקה רגשית למקום, הוא לא יכול להסביר את זה. כמו שלהבדיל, אמרנו פעם בצורה מטופשת, שאדם שגר בנדם, בלי לזזל חז ושלום, בנדם, בנס ציונה, אז הוא עד את ביתר נס ציונה, בכדורגל. למה? אין לו הסבר. ליגה יוטט, מקום אחרון. מה זה משנה? אני שמשון נס ציונה, מכבי נס ציונה, מה זה משנה? יש איזה רגש, רגש. כלומר, הקטע הלאומי, הצד הלאומי, אצל אומות העולם הוא רגש. אבל כמו שהסברנו בפרק א', אצלנו זה לא רגש. אצלנו זה אלוהי. אז גם אם הופיע הרגש הלאומי אצלנו בצורה כביכול מועתקת מאומות העולם, בצורה של רגש חיצוני טבעי, של מאורעות, היסטוריה באותו מקום, בארץ ישראל וכדומה, אבל באמת יש השפעה פנימית מאוד לאידאה האלוהית על הרגש הלאומי, גם אם זה לא מופיע. כשאותם יהודים עלו מחוץ לארץ ונשקו את האדמה, זה דוגמה לביטוי המעשי של האידאה האלוהית בתוך הרגש הלאומי, למרות שכביכול זה נראה חיצוני, לאומי וכו'. לכן תמיד, למרות שכלפי חוץ יש כביכול הפרדה, מבפנים, אפילו במצב היותר ירוד וכהה, האלוהי בתוך הלאומי והלאומי בתוך האלוהי. טוב, יש שם שינוי, נעצור בזמן. שאלה, בבקשה, אז כנראה שלא נעצור בזמן. לא הבנת את? זה דיברנו בהתחלה, היית פה בהתחלה? בתחילת השנה. אז דיברנו שאצל אומות העולם, הקשר אל הלאום הוא קשר רגשי. דהיינו, קבוצת אנשים חיה במקום מסוים, עוברת מאורעות טובים או רעים, וזה מה שיוצר קשר וחיבה בין העם לבין הארץ. לכן אצלם זה לא קשור לאלוקים. אצלם הקשר אל הלאום הוא קשר של רגש טבעי שהוא תוצאה מהמאורעות. אצלנו הקשר הרגשי לארצנו הוא לא רגש שהוא תוצאה של המאורעות. ארץ ישראל היא שלנו לא כי ההיסטוריה שלו, לא כי אבותינו הלכו פה. הפוך, אבותינו הלכו פה כי ארץ ישראל שלנו. מה שמחבר אותנו לארץ ישראל לדור הזה זה לא אברהם שהלך בארץ ישראל. הפוך, אברהם הלך בארץ ישראל כי ארץ ישראל זה הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם ולישראל. אז זה הפוך. אז לפעמים יש תקופות היסטוריות שהרגש הלאומי הישראלי הוא כביכול העתקה של הרגש הלאומי של כל עם כלפי ארצו. אבל באמת בשורש מה שמניע אותה זה הצד האלוהי. והאחרונה הכוונה הידיעה האלוהית, לא תוכל להיכחד מהשפעתה על אותה אומה, לא יכולה ללכת לאיבוד, שהיא מקום מנוחתה, הידיעה האלוהית, על המרחב ההיסטורי הכללי, על כן תחיה באיזו צורה, בין אם היא חיובית, בין אם היא שלילית, נכונה או שקרית, לא משנה, גם את הרגש הלאומי, אפילו במצב היותר ירוד וקי. אני חושב שזה גם דוגמה מצוינת, שאנחנו רואים הרבה פעמים בהתנהלות היסטורית, גם בדורות האחרונים, שהרגש הלאומי במצבי לחץ, לפעמים גם אצל פוליטיקאים וכו', מתעורר לפעמים לדבר בשם השם. נכון? אנחנו לא מוכנים לוותר על ירושלים כי רגש לאומי, היסטוריה, לא. כי השם יפתח לאבותינו. פתאום איזה משפט כזה, מה זה? אז האידאה האלוהית היא חיה תמיד בתוך הרגש הלאומי. כן.
הרב, בקשר להסביר הרגש של חומות העולם של היהודים, אז נגיד יהודי שחי שנולד במקסיקו, פנמה, ניו יורק או כל אזור אחר, אז יכול להיות שגם יהיה לו, מה זה גם, שיהיה לו רגש מיוחד למקסיקו, שתמיד הפנימיות היהודית תשאף לארץ ישראל.
למדנו את זה, למדנו את זה. יהיה לו רגש חיצוני לאומי למקסיקו, אבל יהיה לו רגש פנימי אלוהי לארץ ישראל. והוא יצטרך להכריע בין הרגשות האלה. דיברנו על זה בפרק א'. טוב, נזכה לעלות את ירושלים על ראש שמחתנו, בעזרת השם.